בפסוק ט"ז. ויצא קין מלפני השם. ככה אני זוכר. וישב בארץ נוד קדמת עדן. הפסוק הזה מעורר שאלה, הרי מה הייתה הקללה של קין? נע ונד. וכאן כתוב וישב. מה זה אומר? שהוא תיקן. כלומר, הוא הגיע לשלב בתשובה שלו שהוא יכול היה לתקן את הצורך בשלו בנוודות. השאלה היא איך הוא עשה את זה? מה הביא אותו לאפשרות לתקן את הצורך שלו בנוודות? למה בכלל הוא היה צריך נוודות? הוא היה צריך נוודות בגלל שהוא היה רוצח. נכון? הרוצח חש מאוד את התחרותיות של העולם הזה. ולכן הוא מוכן גם להרוג את חברו כדי לתפוס את מקומו. חברו מהווה איום עליו, ולכן הוא הורג את חברו. מה שאין כן אצל הנוודים, רועי הצאן, הם אנשים שאצלם האחיזה בעולם הזה רפויה. אין להם כל כך הרבה שורשים, ולכן הם גם לא כל כך מתחרים על העולם הזה. ולכן העונש של קין היה העונש המתקן, שהוא יהיה נע ונד. אבל איך הוא הצליח להגיע למצב שהוא יכול היה לשבת? יש לזה רמז בפסוק הבא. וידע קין את אשתו, ותהר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר. מה זה? זאת הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על עיר. ויהי בונה עיר. והבונה נקרא בשם, או בכל שקין, מכנה את בנו בשם חנוך. מה זה לחנוך? מה זה לחנוך? מה זה לחנוך? התנועה הזאת לא עוזרת. מה? לחנוך זה לתת שם למשהו? זה לחנות. לחנוך זה משהו אחר. מה זה לחנוך? להתחיל, יפה מאוד. אז כמו שאמר רבי נחמן ברסלב, מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה. אז אם כך, מה עושה קין? הוא חונך. הוא חונך מההתחלה, הוא עושה אנושות חדשה. וכדי להתחיל את זה, הוא בונה עיר. עיר זה דבר מאוד מעניין, לא מצאנו בעלי חיים שעושים ערים. אבל האדם בונה עיר. העיר זה ארגון המרחב לפי מידתו של האדם ולא לפי מידתו של הטבע. הטבע, יש בו תחרות, הטבע אלים. לעומת זה, קין מארגן מחדש את המרחב הטבעי, ובעצם מסלק את השליטה של הטבע. כך שהעיר, מבחינה מסוימת, מהווה התקדמות. העיר היא האפשרות לחיות בעולם שהוא כל כולו אנושי. בעולם אנושי יש סיכוי לתיקון הנזקים של הטבע. אולי. מובן? כך שאפשר לומר שהעיר זה כמין מעמד פסגתי של התרבות האנושית. יש יושבי מערות, יש יושבי בקתות, כפרים, ובסוף עיר. עיר זה הצורה שבה האדם חי במלוא האנושיות שלו. השאלה אם זה עובד. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. וכאן עולה שאלה גדולה. מה קרה כאן? יש שם לבן, ואת השם הוא נותן לעיר. אפשר לפרש את זה בשני כיוונים אפשריים. אפשר להגיד שהוא רוצה לתת ממד אנושי לעיר. הוא נותן לה שם. כן? הפעם ראשונה שנותנים לחפץ דומם שם. אף אחד לא קורא חוץ מבקיבוצים, כן? לפרה שלו בשם. כן? זאת אומרת, יש לי פרה וזהו. כן? לתת שם לפרה או לתת שם פרטי. כן? לא שם של דבר, אלא שם אישי. לחפץ, במיוחד עם חפץ מורחב כמו העיר, זה מעורר שאלה. אז אפשרות האחת היא לומר לשבח, שהוא רוצה להעניש, בנשון אנושיות, את המקום. אבל ייתכן שיש פה משהו אחר. ברגע שנותנים שם למקום, זה אומר שהמקום הוא העיקר, והתושבים בו תפל. זה כמו שלמשל, אם שואלים אדם, שלום, מי אתה? אפשר לקבל שתי תשובות אפשריות. התשובה האחת היא, אני אלברט. זה דוגמה, כן? היה אפשר באותה מידה גם להגיד יוסי. או אפילו יולנדה. כלומר, הכל אפשרי, אבל כל פנים יש שם פרטי. אני יוסי. יש אפשרות אחרת לומר, אני שוטר, אני דבר, אני תלמיד חדש במכון. כל מיני הגדרות כאלה, שבהם האדם מגדיר את עצמו ביחס לפונקציה שהוא ממלא. אני ממלא פונקציה פלונית בתוך המערכת. זה אומר שמי שאני זה כבר לא חשוב. כי הרי אפשר להחליף אותי במישהו אחר שימלא את הפונקציה. אם זה מה שמגדיר אותי, אפשר להגדיר את התפקיד. אבל ברגע שאני מגדיר את עצמי ביחס למקום, אז אני נפלתי מבחינת הזהות האנושית שלי להיות חפץ, להיות אובייקט במקום סובייקט. זה בעצם מה שעלול לקרות כאן. הוא נותן את השם של האדם לעיר. אז העיר עיקר ולא האדם. זו האפשרות לפרש את זה לגנאי. והשאלה היא, מה משתי האפשרויות כאן הוא הנכון? יש ביטוי בספר תהילים, לכו חזו מפעלות אלוהים אשר שם שמות בארץ. אומר המדרש, אל תקרא שמות אלא שמות. מה זאת אומרת אשר שם שמות בארץ? שאלכסנדרוס נתן את שמו לאלכסנדריה, וטיבריוס לטיבריה. זאת אומרת, הגמרא, המדרש בעצם רואה את זה בתור דבר שלילי. אתה יודע שרשרוש לסקיות זה עושה רעש אדיר? אותו דבר אגב לגבי רשרוש הסוכריות שמחלקים בבית הכנסת. אם זה סוכריות טופי שהעטיפה אישה אבנית, זה לא עושה רעש. אם מדובר בסוכריות כאלה שאתם יודעים, המרשרש הזה, אפילו ילד אחד יכול להפריע לכל התפילה או לכל הדרשה. טוב, זה רק היה הערה מתודית, אבל היא חשובה. ואם כך, יש... בסדר, לא קרה כלום, לא. טוב, אז איך אנחנו נדע באיזה כיוון היה מתן השם של העיר אצל קין? פשוט מאוד, על פי הפסוק הבא. ויוולד לחנוך את עיר ירד. כלומר, העיר הורידה את האדם, עירד. האדם נמשך כלפי מטה על ידי העיר. העיר עיקר, האדם תפל. במילים אחרות, התרבות האנושית, כשהיא מתארגנת, מנתקת את עצמה משורשה הערכי. מה אכפת לנו בשביל מה הקימו את העיר הזאת? העיקר שיש עכשיו עיר. כן? זאת נפילה. עיר רד. והתולדה של עיר רד, והעירד ילד את מחוי יעל. מוחים שם שמיים. מחוי. אין יותר אלוהים בחברה הזאת. זאת חברה שקנתה לעצמה כמין אוטונומיה, ואז היא מנסה את כוחה להתנתק משורש החיים שלה. זה דבר שמאוד מצוי בחברה המודרנית של ה-200 שנה האחרונות, כאשר המדינה נתקע את עצמה מן האסמכתה האלוהית שלה. פעם היו אומרים על המלכים שמלכי המדינות שלהם בחסד האל. ואז יוצא שכל המדינה כולה ראתה את עצמה בתור איזה מין הופעה, איזה מין הגשמה של רעיון אלוהי. אבל קרה מה שקרה, והחברה האנושית חשה שהיא יכולה להמציא את מושג הריבונות, הסוברנות. כן? כלומר, המוסדות של המדינה הם מקור הסמכות. באיזשהו מקום זה אומר שהם במקום האלוהים. העירד מולידת מחויעל. בסדר? ומחויעל, ומחויעל ילדת מתושאל. יש נטישה. משון להטיש, להחליש, מתושאל. לא נשאר כלום. ומתושאל ילד את למך. מה אתה רוצה?
מה
מדוע המעבר ממחויעל למחייעל? אין לי שום מושג. לא יודע. יש לך הסבר? טוב. וגם לי לא. אתה רואה, אנחנו שווים. פיטים. טוב. ומתושאל ילד את למך. זאת אומרת, החברה שנוצרת במצב כזה, היא חברה שמעמידה את הרגשות מעל השכל. מה? למה אני אומר את זה? כי זאת האמת, מה זאת אומרת? איך אני רואה את זה בתוך למך? משתי סיבות. א', בגלל הדרוש, כן? למך, לב, מוח, כבד. בדרך כלל הסדר הוא מלך, מוח, לב, כבד. מה זה מוח, לב, כבד? השכל שולט על הרגשות, והרגשות על הדחפים. אבל אם אתה שם את הלמד, את הלב, מעל המוח, זאת אומרת שהרגש הוא הקובע את אופייה של החברה. זה הערכים. הערכים הם ערכי רגש ולא ערכי שכל. וזה חברה שבקלות נופלת אחר כך ליצר הרע. כי הרגש הרי נוטה ימינה ושמאלה, שלא כמו השכל שנותן כיוון ברור. אבל יש פה משמעות יותר מצד הפשט. למח מלשון נמוך. מח, מה שיורד. למח. בסדר? והתוצאה היא מיידית. ויקח לו למח שתי נשים. עוד מוזר, פעם ראשונה שאנחנו שומעים על אדם, באופן רשמי, שיש לו שתי נשים. למה צריך שתי נשים? איש, אישה, כמו הזוג הראשון, אדם וחווה, איש ואישה. למה שתיים? כנראה שהאדם הרגיש שהוא צריך מאשתו שתי פונקציות סותרות זו את זו. ולכן היה צריך להפריד את התפקידים. בשביל מה יש אישה? אז בואו נראה. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה. מה פירוש המילה עדה? לא, עדה זה לא מלשון עדות. עדה זה מלשון תכשיט. עדי. כן? אבל אם אנחנו משתמשים גם במקור הארמי, עדה בארמית, מה זה? עיבור, הריון. כלומר, אחת הפונקציות של הנישואין זה להביא ילדים, לא? אז שם האחת, עדה, היא צריכה להרות, בשביל זה הוא התחתן איתה. ושם השנית, צילה. צילה מלשון? צל. לא, לא צל השם. זה מלשון צל, מלשון נקבה. צל זה זכר, צילה נקבה. בכלל, כל הדרשות של מקרה אותיות רק מהשם, זה רק בגלל הטעות. שבעברית מודרנית, כשרוצים לכתוב השם, קודם ה' עם צ'ופצ'יק. אבל אין לזה שום משמעות בעברית מקראית. בסדר? אז זה לא צל השם, אלא זה צל. כן, עכשיו, ושם השנית, צילה. כלומר, היא צריכה להיות צל. מה זאת אומרת צל? היא צריכה לפחות לא להרות. כלומר, אם עדה היא זו שמביאה ילדים, אז צילה צריכה להיות יפה. אם כן, יש פה שתי בחינות. את תלדי ותשתקי, ואת... תהיה יפה ותשתקי. זאת אומרת, יש פה הפרדה בין האתיקה לבין האסתטיקה. זה שבלונה מה שאני אומר, אבל זה מובן. זאת אומרת, יש הפרדה בין החיים לבין ההופעה החיצונית של החיים. אין זהות בין האומנות לבין החיות. יש איזו הפרדה. ואז מחפשים את היופי לשם היופי, ואת החיים לשם החיים, ואין, ולא קרב זה אל זה. כן? זה מה שקורה כאן. שם האחת, זאת חברה חולה, חברה שמפרידה בין החיים לבין היופי. כן. כן. אתה צודק, אבל שעדה, אם זה תכשיט, זה רק בשביל היופי. אבל לכן נעזרתי בארמית. דבר נוסף, יש עוד כמה דברים שפה עולים מזה. התכשיט שלו, זה שהיא בהיריון. זה יש לו תכשיט, יש לו ילדים. כן? ואגב, אנחנו נראה גם את ההמשך, הדברים ברורים ביותר. אז תסתכל בפסוק כף, כתוב ותלד עדה. לעומת פסוק כף ב', מה כתוב שם? אתה מסתכל עליי, אבל אתה לא שם לב משהו. אני חמיש כפיים. פסוק כף אומר, ותלד עדה. פסוק כף ב' אומר, וצילה גם היא ילדה. זה לא צפוי. כבר זה שעדה ילדה, מובן. זה שצילה גם היא ילדה, פי, קרה משהו. זה תקלה. אמצעי המניעה לא עבד, משהו. כן? זה מה שחזל אומרים. שכך דרכם של דור המבול, שכל אדם היה נושא שתי נשים, אחת הייתה הורה לו, הרה לו, והשנייה הייתה שותה כוס של עקרין. מה זה כוס של עקרין? זה תרופה שגורמת לעקרות כדי שהיא תישאר יפה. כן? אז זה המחלה של למך, כשהרגש נמצא מעל השכל. אז מה ש... עכשיו בואו נראה את פסוק כף. במה עוסקים? מה? בבקשה. לאברהם אבינו היו שתי נשים, כי לא הייתה לו ברירה. כי מי שהוא רצה להביא ממנה בן, הייתה עקרה. אה? רגע, רגע. אנחנו דיברנו עכשיו על אברהם? אחר כך דוד, אחרי זה שלמה? היבדוק, נכון? אברהם, היו לו שתי נשים בלית ברירה, הוא לא רצה את זה. הוא רצה שאשתו היפה, שאמר עליה, הננה, ידעתי כי אישה יפת מראית, היא תהיה זו שתביא ילדים. זה מה שהוא רצה. אלא מה המציאות לא הייתה כך, זה סיפור אחר. מה עם דוד ושלמה? כן? דוד ושלמה, זה, דוד זה בסדר, קודם כל בשלמה יש ביקורת עליו, לא? כמה שאני זוכר. כן, אז יש ביקורת, אז אם כן הוא לא בסדר. עכשיו, מה עם דוד? למה דוד נשא, כמה נשים דוד נשא? שש. שש נשים. היו לו סיבות טובות. היו לו סיבות טובות. האחת הייתה יפת תואר, זה היה נישואים דיפלומטיים. האחת, זאת הייתה הבת של שאול, שהוא זכה בה בגלל מה שקרה עם גוליאת, אבל אחר כך לקחו לו אותה. ואביגיל יש את נבל הכרמלי, בגלל שהיא אמרה, תשמע, אני לא יכולה להסתדר עם הנבל הזה, אני רוצה להצטרף אל משהו אידיאלי. טוב, בסדר, אז נתחתן. יש כל פעם סיבה. לא, יפת תואר. אישת יפת תואר זה לא יפת מראה, זה משהו אחר. אישת יפת תואר זה ביטוי, זה ביטוי ששייך לדיני מלחמה. כן, דיני מלחמה. אז זאת אומרת שאצל דוד היו סיבות לזה. כן. עכשיו, אבל בואו נמשיך. אם כן, אגב, זה מה, אולי למלך זה כן ראוי. כן, אצל המלך יש בחינה שהוא אישיות כללית. אבל סתם אדם, מה פתאום? אז זה מה שהם רצו כאן, הם רצו לשמור על היופי באשר הוא יופי. ותלד עדה, עכשיו בואו נראה פסוק כף. ותלד עדה את יבל. שם יפה, לא? מאיפה זה בא השם הזה, יבל? מזכיר לנו מישהו שאנחנו כבר מכירים אולי? הבל, נכון? יבל, הבל. דומה. מעניין, במשפחה של קין, מישהו יקרא בשם של הבל? טוב, בוא נבדוק מי זה האיש הזה. הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. מה? מה זה המקצוע הזה? זה מקצוע שמזכיר לנו משהו, לא? רועה צאן של הבל. אם כן, יש ניסיון במשפחה של קין לאמץ את היסודות הקיניים, את היסודות ההבליים. כן? רוצים להשלים מה שחסר. אבל בואו נראה, האם זה בדיוק מה שהבל עשה? עד כמה שאני זוכר, הבל היה רועה צאן. מה יבל? הוא יושב, אוהל ומקנה. זה בדיוק הפוך, הרועה זה לא אחד שיושב, זה אחד שנד, נע ונד. ואילו יבל יושב. דבר נוסף, הבל היה רועה מה? צאן. ואילו ליבל מה יש במקום צאן? מקנה. מה זה מקנה? זה הצון. הצון הוא מקנה. אז מה ההבדל בין צון למקנה? מקנה זה מלשון? קניין. הוא הופך את המקצוע ההבלי למקצוע קייני. הוא הופך את הצון לרכוש. אצל הבל, בתור רועה צון, הצון הוא לא רכוש. הוא מי שזקוק להנהגה, הוא רועה אותו. רועה מלשון? רע, ידיד. כן? יש ידידות, יש איזו השפעת יחסי גומלין בין הרועה לבין הצון. כלומר, יש אופי חינוכי לעבודה של קין, של הבל. אצל יבל לוקחים את המקצוע ההבלי, אבל נותנים לו צבע קיני חזק מאוד. זה הרכוש, זה כלכלה. ושם אחיו, יובל. וואי, שם יפה. מזכיר לנו משהו? את מי? את יבל. טוב, זה גם את הבל. מעניין, אז גם הוא מנסה לאמץ משהו מההבליות. בוא נראה. הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. מי לראשונה השתמש בכלי נגינה? הרועה צאן, נכון? כלומר, הבל, איך אפשר להניק צאן בלי חליל? אז אם כן, המוזיקה, הכלי הנגינה הראשון, שדבר על הפעמונים של הצאן, זה בא מהבל. מה עשה יובל? הוא הפך את זה למוזיקה, לסוג של אומנות, למדע, מדע האומנות. הוא נתן לזה צורה שיטתית, סיסטמטית. וצילה, גם היא ילדה. מה? אני עוד לא יודע. אבל לכאורה, כשהבל מנגן בחליל, יש לזה צורך, צורך ערכי. אבל הוא לא ינגן סתם. הוא מנגן כי צריך להוביל את הצאן. אבל האם יש דבר כזה אומנות לשם האומנות? כן? דבר שקיים בימינו, המושג של אומנות לשם האומנות. זה לא עבודה זרה? כן? וצילה גם היא ילדה. מעניין, היא לא הייתה צפויה, היא הרי לא התכוונה ללדת. כן? אלא כנראה שזה לא עבד. היא לקחה כוס של הקריר ובכל זאת היא ילדה. כיוון שהיא יולדת, זה בוודאי לא רצוי, זה הריון לא רצוי. יש פה תסכול שמתלווה לזה. אבל מעניין איך היא קוראת לו. וצילה גם היא ילדה את תובל קין. זה מעניין. מזכיר לכם משהו המילה תובל? יובל, יפה. או את הבל. כן? אבל מעניין, קוראים לו גם תובל וגם קין. וואה, זה כבר, אפשר לומר, זה חיבור פצצה. כן? זה חומר נפץ. מה הוא עושה? לוטש כל חורש נחושת וברזל. הוא ממציא את הטכנולוגיה של כלי הנשק. וואה, אז הוא רוצח. כלומר, זה מברר רטרואקטיבית משהו ששאלנו את עצמנו, האם קין היה רוצח או שופט? זוכרים שאלנו את השאלה הזאת? היית בשיעור ההוא? השאלה הזאת עלתה ואמרתי שהיא תתברר באחד הפסוקים הבאים. הנה הפסוק. אם אחרי 7 דורות של קיינות מגיעים ליצירת כלי הנשק, אז זה אומר שקיין היה רוצח. זה מברר. אבל מה הוא עושה שם? לוטש כל חורש נחושת וברזל. מי הראשון שישתמש בכלי מתכת? איך גוזזים צון, תגידו לי? במספריים. אז הראשון שהמציא בעצם כלי ברזל היה הבל. אלא מה? תובל קין הופך את זה לטכנולוגיה. הוא לוטש כל חורש, נחושת וברזל. אפשר להגיד שקין השתמש במעדר כדי לעבוד את האדמה. זה נכון. אבל, האמת היא שעובדי האדמה הראשונים לא השתמשו במעדרים. השתמשו מקסימום בענף מקופף. עד עצם היום הזה יש שבטים באפריקה שאינם יודעים מעדר מהו, אלא הם ואפילו גם לא מחרשה. הם משתמשים בענף ארוך, מקופל, עם שפיץ. כן? ובזה הם עושים כעין תלם. אז מה שאין כן אצל הרועים, אי אפשר לגזוז בלי מספריים. אם כן, תובל קין הוא הופך את המקצוע של הבל למקצוע שיטתי. מעניין, אצל הרומים, אצל הרומאים, היה להם שם לאל של הנפחים, היה להם אל נפח. איך קראו לו? וולקן או וולקאין. וולקאין. כן, טו וולקאין. מעניין. וזה מראה לכם שהשמות של המיתולוגיה, השמות של האלים במיתולוגיה הרבה פעמים, הם שמות של גיבורים קדמונים, שעם הזמן הפכו אותם לאלים. כן? ואחות טו וולקאין. אגב, לא היה הרעיון נוסף, היא כנראה התאומה שלו. כן? ואחות טו וולקאין. נעמה. מה זאת אומרת נעמה? במה היא עוסקת? בנועם. היא עוסקת במה שנעים בחיים. אז כן, יש לנו פה חברה שעוסקת בארבעה דברים. בכלכלה, באומנות, בטכנולוגיה ובידור. זה מה שיש כאן. שאלה, האם ארבעת הדברים האלה שמניתי, דיינו הכלכלה, האומנות, הטכנולוגיה והבידור, זה דברים רעים או טובים? זה לא רע, נכון? זה חלק מהתרבות האנושית. אז מה לא בסדר כאן? מה שלא בסדר זה מה שאין כאן. לא מה שיש. זה טוב שיש כלכלה, שיש אומנות, שיש בידור, שיש טכנולוגיה. כל הדברים האלה הם חשובים, אבל הם לא מספיקים. כי צריך עוד משהו. העוד משהו הזה, אנחנו נראה איפה הוא נמצא עוד מעט. אבל כאן ברור שהם בסך הכל פיתחו את האנושיות בתור אנושיות, קוראים לזה הציביליזציה. וכאן פסוק כף ג' קוראת איזו טרגדיה. ויומר למך לנשיו. מזכיר לכם משהו? לא, משהו שכבר ראינו. ויומר קין אל הבל, אחיו. זוכרים למה הוא הלך לדבר איתו? כי הוא ניסה להיות האח שלו. ויומר קין אל הבל, אחיו. הוא ניסה להיות האח שלו. אבל ברגע שהוא מנסה ולא מצליח, אז זה הופך להיות רצח. כן? כלומר, ניסית לדבר ולא הלך, אז אתה הורג. פה, סוף סוף, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה, שמישהו מדבר ולא הורג. ויומר למך לנשיו, הוא מדבר. יש התקדמות. אבל מעניין, מה הוא אומר? עדה וצילה שמען קולי, נשלמך האזנה אמרתי. כלומר, הוא אומר, תקשיבו, יש לי משהו להגיד. משהו, יש לי משהו לומר. נו, אז תגיד כבר. במקום להגיד, אתה אומר שיש לך משהו להגיד. יש כאן איזושהי מבוכה. אם אתה אומר, תשמעו לי, סימן שהשני, לא רוצה לשמוע. כלומר, יש דיאלוג אחד כיווני. הוא מדבר, הם לא רוצות לדבר. הם אפילו לא רוצות לשמוע. מעניין, צריך להיות איזושהי סיבה. למה הם לא רוצות לשמוע? תראו את ההמשך. קיש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. יש פה איום, סמוי. לא כל כך סמוי, אבל איום בתוך הדיבור הזה. כדאי לכן לשמוע. אני הרגתי מישהו. כן? אני יודע להרוג. אז תשמעו לי. זה לא דיבור. זה בעצם אלימות שלבשה צורה של דיבור. אבל זה לא דיבור. לכן הם לא רוצות לשמוע. מי הוא הרג? אז חזל אמרו שהוא הרג את הסבא שלו, את קין. ואת הבן שלו, את טוב על קין. כן, רצח בתוך המשפחה. כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. אז שימו לב גם לצורת הדיבור. צורת הדיבור היא שירית, פיוטית, ליריקה. כן? זה לא דיבור רגיל. זה שירה. זה אפילו נשמע יפה, נכון? עדה וצילה שמה אנקולי, נשלמך, עזנה, אמרתי, זה מצטלצל יפה כזה. יש איזה חרוז, יש משקל על כל פנים. כי שרגתי לפי צעים, וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. אפשר אפילו לנגן את זה. מה זה אומר? זה אומר שכאשר האדם איננו מצליח לתקן את עצמו מבחינה מוסרית, אז הוא נופל לתוך הדרמה. הוא עושה מזה שירה. והדרמה והאתגר המוסרי זה מה שאמרה דבורה. דבורה מלשון דיבור. עורי עורי דבורה, עורי עורי, מה המשך? דברי שיר, להפוך את השיר לדיבור. לגאול את השיר, להפוך אותו לדיבור. שזה יהיה ממשי. זה לא שאין ערך לשירה, כן? שלא נבין את זה ככה. הרי התורה, החלקים היותר נשגבים של התורה, זה החלקים השיריים. אבל זה כשמתי אומרים שיר? כשרוצים לעלות לגובה שהוא לא במציאות. אז זה יכול להיות חיובי, זה יכול להיות שלילי. אצל למח זה שלילי. טוב, אז פה אנחנו רואים שבכל החברה הזאת יש חיסרון גדול מאוד. בחיסרון הזה צריך השלמה. איך תבוא ההשלמה? בשביל זה יש פסוק הבא. וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן. כלומר, חסר, בעצם אנחנו, גם בלי הפסוק הזה אנחנו מבינים מה חסר. במשפחה של קין, מה שחסר זה הבל. כלומר, עם כל הניסיון להצליח את החיים של קין, ההבליות חסרה, מה שהבל מייצג. אבל יש בעיה, הבל מת. אז מה נעשה? צריך להוליד אותו עוד פעם. וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי ארגו קין. אז הוא אומר, טוב, נעשה עכשיו הבל חדש. שת לי אלוהים זרע אחר. שת, נתן, ועוד מלשון תשתית, בסיס, יסוד. עכשיו אנחנו מייסדים מחדש את האנושות. מעניין, כבר קין ניסה לייסד אנושות חדשה, חנוך. ואילו כאן, אדם הראשון, שוב, בונה תשתית. אבל יש לי קושיה על אדם הראשון. אם את הבל קין הרג, אז אם מולידים עוד פעם את הבל, מה יקרה? גם אותו יהרוג. אתה אומר שקין מת, אז מה יחסר קין בעולם? זה לא טוב. ואם יקום קין חדש, אז הוא יהרוג עוד פעם את ההבל הזה. אלא, פה אנחנו רואים שהאדם מוליד, כלומר, האישה יולדת הבל משופר. היא אומרת, את ההבל הזה שאני עכשיו יולדת, קין לא יצליח להרוג. זה הבל מודל 2000. גרסה חדשה. את זה אי אפשר להרוג. כן. זה מעניין מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר שבעצם קין זה יצר הרע והבל זה יצר הטוב. זה דואליסטי. מדוע? כי אתה אומר שקין, מאחר והוא חומרני, התרבות שהוא מביא היא תרבות חומרנית, אתה מזהה את זה עם היצר הרע. אני לא מסכים. ואני אסביר לך למה. בגלל שהיהדות היא מונותאיסטית. שמעת על המושג הזה? כן או לא? כן. היא מונותאיסטית. אם היא מונותאיסטית, היא מאמינה שהשם אחד. אם השם אחד, לא ייתכן שהוא יתגלה ברוח בלבד ולא בחומר. דווקא האלוהי נמצא במקום שבו נמצא הכל. אם יש רק חומריות, או רק רוחניות, זה טומאה. זהו. אז ולכן... בשתיים, אבל העולם נברא בבית, כי זה שגם חומר וגם רוח. זה בדיוק. אז עכשיו, זאת אומרת שאי אפשר לראות את קין כיצר הרע. אלא אם כן, נגיד, ניתן משמעות חיובית ליצר הרע, שזה גם אפשר. אבל הדואליזם הזה, שטוב ורע, זה שחור לבן, זה לא עובד ככה. יפה. אם יש משמעות חיובית ליצר הרע, אז אני איתך. אז בואו נראה מה זה אומר עכשיו. אנחנו מנסים להבין מה קורה עם הבל. הבל... קין, לא, ההבל החדש הזה, שט, קין לא יכול להרוג. אז למה הוא לא יוכל להרוג אותו? כי זה אחד כזה, שט, שאף על פי שהערכים שלו הם הערכים של הבל, אבל כשקין מנסה להרוג אותו, הוא לא נותן לו לעשות את זה. אתם זוכרים מה היה החטא של הבל? מה היה החטא של הבל? שהוא נתן לקין להרוג אותו. זה החטא של הבל. עכשיו, זה מזכיר לנו משהו דווקא שאנחנו מוצאים אותו בהמשך התורה. לא יודע אם שמעתם על... קראתם את המשך החומש? יש שם, מדברים על שני אחים, יעקב ועשיו. אחד רואה צון, השני יוצא לשדה. מזכיר לנו משהו. ובאיזשהו שלב, עשיו רוצה להרוג את יעקב. כלומר, קין רוצה שוב להרוג את הבל. אבל זה לא ילך לו. מדוע? כי יעקב הופך להיות ישראל. כלומר, האידיאל של עם ישראל איננו יעקב. האידיאל הוא ישראל. ישראל, מי שמסוגל לקחת בידו את החרב של עשיו ולהשתמש בה. כי יש בשיח, למשל, השיח השמאלני של ימינו, יש איזה מין אמירה כזאת. אם אתה משתמש בכלים של עשיו, אתה הופך לעשיו. אם אתה מנצח, אז אתה רומאי. וזה, הנצרות ניסתה באמת לשדר את הרעיון הזה. שעצם השימוש בכוח, זה כשלעצמו רע. גם כשזה משרת מטרה חיובית. כן? וזה בוודאי ההפך מהעולם הערכי של התורה, שמדברת על אחדות הערכים. זאת אומרת, השט הוא סוג של הבל שלא מפחד שיגידו עליו שהוא קין. ברור? טוב, בואו נמשיך. כן, מה? אני לא יודע על מה אתה מדבר. נראה לי שאתה ראית את הכתב יד של משה רבנו בעצמו, נכון? אז איך אתה אומר שזה רשום? אתה ראית את הכתב יד? אתה מתכוון כתוב, כתוב. כי רשום זה כשאתה רואה את הדיו שבו השתמש משה רבנו, אתה רואה אותו רשום. אז אתה מתכוון לכתוב, נכון? בסדר, אז קודם כל זה קצת מבאר לי מה התכוונת. וכאן כתוב הרגו, לא כתוב רצחו. נכון? ואתה מדבר על פי העברית המודרנית, שבעברית המודרנית רציחה פירושו הריגה שהיא מגונה, והריגה זה לאו דווקא מגונה. נכון? ככה אתה אומר? כן? אבל זה בעברית מודרנית, לא בעברית תנכית. בעברית תנכית כתוב, גואל אדם, הוא ירצח את הרוצח. לפי גרובו הוא יארגנו. זה... אין בעברית התנכית ההבחנה הזאת שמקובלת בעברית מודרנית. טוב. אולשת גם הוא יולד בן. ויקרא את שמו אנוש. מה זה אנוש? מה? אדם, נכון? אנוש זה אדם. אז מה עושה שת? לא, אנחנו לא משתמשים במושג אנושי מתוך אנוש. איך אתה אומר, מה הרבים של איש? אנשים. מאיפה זה בא המילה אנשים? מה היחיד של אנשים? מה היחיד של אנשים? מה פתאום? אנש? דבר, דברים. אז היחיד של דברים זה דבר. למה? אתה מוריד את היוד ואת המם, נכון? נשאר לך הדבר. אתה מוריד מאנשים את היוד ואת המם, אתה לא מקבל איש. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אם אתה רוצה לדעת מהו היחיד של מילה שהיא ברבים, מה אתה עושה? אתה מוריד את סימן הרבים. אני לא מאמין בסיפור זה של יוצא דופן. יוצא דופן זה המצאה קלה בשביל לעבור את הבגרות בלשון. אבל אם אנחנו לוקחים את הדברים ברצינות, היחיד של אנשים זה אנוש. מובן? בסדר? אז אם כן, אתה מבין שהמילה אנוש פירושה אדם, לא בגלל האיש הזה, אנחנו קוראים לאנושות אנושות. בסדר? אז אם כך, ויקרא את שמו אנוש. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, נכון? עכשיו, אז אם כן, מה עושה כאן שט? הוא מוליד אנושות חדשה. מה? יש לה תכונה, אנחנו נראה איזה תכונה יש. זה לא כל כך פשוט. אז הוא חל לקרוא בשם השם. כלומר, מה אנוש עושה? הוא ממציא את הדת. מה עם שט? הוא לא קרא בשם השם? אדם לא קרא בשם השם? פשוט, למה צריך לקרוא בשמו של מישהו בכלל? אתם יודעים למה צריך לקרוא? כי הוא רחוק, יפה. כי הוא רחוק. אבל אדם, את קולך שמעתי בגן, מה הוא צריך לקרוא בשמו? זאת אומרת, הריחוק מן האלוהות, זה השורש של הדתיות. אז זה לא חיובי כל כך. בכלל, יש אצל חזל, לכאורה הם עשו משהו לא יפה לאנוש. אמרו, הוא חל שהוא ימציא את האלילות. מה? סך הכל אמרו ביטוי יפה, הוא חל לקרוא בשם השם. מה אתה יורד עליו, מסכן? מה עשה לך? הוא חל לקרוא בשם השם, זה לא חיובי? גם אברהם אבינו קרא בשם השם, לא? גם בוודאי בשם המפורש. ויקרא שם אברהם בשם השם, כתוב שם השם המפורש, וכבב כן. גם פה, אז מה ההבדל? ההבדל הוא שהוא רק התחיל, ולא גמר. לקרוא, להתחיל לקרוא בשם השם, זה בהכרח עבודה זרה. בגלל שברגע שאתה לא מקיף את כללות הערכים, אתה מפריד חלק מן הגילוי משאר הגילויים. ואתה לוקח ערך מבין הערכים. זה השורש של העבודה זרה. אבל אין ברירה. כנראה שלא הייתה לאנוש ברירה אלא להתנהג כך. לכן אין כל כך טענות נגדו. מה אתה אומר? כן, אין טענות. אבל זאת המציאות. ראשית האמונה באלילות. כן? זה העבודה הדתית. כן, בבקשה. מה גרם שנוצר הריחוק דווקא בדור הזה? פשוט מאוד, כי זה הדור השלישי. הדור השלישי תמיד בא אחרי השני. השני הוא תמיד בין הראשון לשלישי. כלומר, הוא ממוצע. הראשון הוא ראשון. אז אין ריחוק. השני הוא לא כל כך רחוק, כי הוא דבק בראשון. אבל השלישי אין לו דבקות בראשון, כי השני מפריד. זה כמו משפחת שומרים. אתם מכירים משפחת שומר? יש משפחת השומרים. כן? דור ראשון זה שומר מצוות. הדור השני זה שומר מסורת. הדור השלישי זה שומר הצעיר. והדור הרביעי זה שומר משקל. כן. אז... למה ירד לא קרה בשם השם? זהו, כי השאלה היא, מה חיפשו במשפחה הזאת? אם תסתכל בפסוק ג' של הפרק הבא, אני קצת מדלג, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט. מה זה בדמותו כצלמו? מה המשמעות של דמותו כצלמו של אדם הראשון? מה הייתה דמותו וצלמו של אדם הראשון? צלם, לא של השם, של אלוהים. נכון? בצלם אלוהים, לא צלם השם. בצלם אלוהים עשה את האדם. ויאמר אלוהים, נעשה אדם מצלמנו כדמותנו. זאת אומרת שצלם אלוהים שבאדם ממשיך אצל שט. ולא ממשיך אצל קין. מה זה אומר? זה אומר שצריך לחפש מה מעניין את המשפחה. המשפחה של קין מתעניינת בדבר אחד פשוט. להיות עשירים. ואילו המשפחה של שט מתעניינת בלהיות חכמים. חכמים. והחוכמה מביאה לדעת אלוהים. זאת אומרת, שהנושא האלוהי הוא משמעותי במשפחה של שט. תראו למשל, בפסוק וו. ויחי שט 5 שנים ו-100 שנה ויולד את אנוש, ואנוש ידענו שהוא מתעסק בלדעת את השם. הוא אוכל לקרוא בשם השם. פסוק ט. ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קיין הקטן, קיינן. הוא מקטין את היסוד הקייני, מאמץ אותו, אבל הוא מקטין אותו, מקהה אותו. פסוק י"ב, ויחי קיינן 70 שנה ויולד את מהללאל. וואי, איזה שם יפה. זה נשמע כמו יהודי. מהללאל. הוא מהלל את השם. מה אתה אומר? זה אותו הדבר. הקטנה של, של הכינות זה לפנות אל השם. כן? מה? זאת אומרת, כי הוא לא בכיוון האפור. זה כמו שהכינים לקחו את ההבליות והקטינו אותה, או שינו אותה. כן. אגב, מה חסר לקין? בינה. כן? נון. שערי בינה. קין, תוסיף לזה נון, יוצא קינן. כן? מה אתה אומר? זה שאלה מעניינת. האם אצל הבל יש צלם אלוהים או לא? זה לא מפורש בכתוב, רבי יהודה הלוי אומר שכן אגב. ובספר הכוזרי. עכשיו, השאלה היא למה זה כך? בגלל שאם שט הוא תחת הבל, אז זה רומז שגם בהבל היה. כן? אבל יש מקום לדון בזה. כן. טוב, על כל פנים, אנחנו רואים שיש פה שתי מגמות, עשיר וחכם. השאלה היא, מה זה נותן? מה זה נותן? את זה אנחנו נראה בעזרת השם יותר בהרחבה בפעם הבאה. שלום.